ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2-1-2-1-2-1-2
בוקר טוב. תודה שבאת.
תודה לכם.
הכל בסדר?
כן, ברוך השם, תודה. מה נשמע?
סך הכל בסדר.
ולא בסך הכל?
פחות.
לא בסך הכל פחות?
פחות, קצת פחות.
פחות, אוקיי. פחות זה יותר.
פחות אבל כואב.
פחות אבל כואב. טוב, בוא כן. קודם כל, כי הרגלנו.
הרגלנו.
דובר צהל מפרסם שמות הנופלים. שלושה שמות פורסמו הבוקר. דובר צהל התיר לפרסם את שמותיהם של סמל לוי גיהסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931, חטיבת הנחל. סגן יעקב איליאן, בן 20, מרמת גן, צוער בגדוד גפן, בית הספר לקצינים, ששירת כמפקד כיתה בבח גבעתי. סגן עמרי שוורץ, בן 21, משדמות דבורה, גם הוא צוער בגדוד גפן, ששירת כלוחם בסיירת צנחנים. בנוסף, שמונה לוחמים נפצעו באורח קשה בקרבות. נאחל רפואה שלמה לפצועים, ותנחומנו למשפחות של הנופלים.
כן, כן. כל בוקר זה נהיה רוטינה. תשמע, זה מזכיר קצת את מלחמת ההתשה, אבל בוא נאמר שחלק ניכר ממאזיננו לא היו אז. גם אתה בקושי היית.
לא הייתי.
העולם... היית? התחלת להיות. עוד לא ידענו מה יצא מזה.
מתי זה ההתשה?
אחרי ששת הימים, נגמרה בערך ב-70, 71.
אז הייתי.
68, 70, כן.
זהו, בהתחלה לא הייתי, ואחרי זה...
היית.
אחרי זה הייתי. לא הייתי, ואז הייתי. אתה מבין את הקטע?
בחיתוליך.
בחיתוליי. בדיוק, בדיוק. זה נכון. אנחנו עוד לא שם, זה עוד לא התשה, אנחנו במלחמה, אבל...
גם התשה מלחמה, הלו.
לא.
מלחמת התשה, מלחמה לגמרי.
כן, אבל אנחנו בשלב העצים, יש קרבות, התשה זה היה יותר טילים, לא? כאילו ירו טילים להטיש. אנחנו בשלב הקרבות, זה לא... אנחנו בשלב הכיבוש,
זה, אני אגיד לך מה זה מזכיר, זה מזכיר קצת את לבנון אחרי האופוריה. הראשונה, שם אני הייתי. נכנסנו, אתה יודע, הסתובבנו בלבנון, תשמע, אני נזכרתי לא מזמן בסיפור, שאלתי את חנן יובל אם זה נכון, והוא אמר לי שכן, אנחנו היינו בגזרה המזרחית, הקצר איזה ון, נשפח מתוכו חנן יובל עם איזה גיטריסט, עשו לנו הופעה, ואז הם אמרו, תשמעו, אנחנו צריכים להמשיך, אנחנו עוברים את כל הגזרה המזרחית, ואגם קרון, מסתובבים ויורדים, אנחנו צריכים שני חיילים שילבו אותנו, וכמובן שהתנדבתי, והסתובבתי זה שלושה ימים בלבנונים ובוון, היינו עוצרים במסעדות דגים, מנגבים חומוס, ככה גם קרו, נוף, יפה, צחוקים, מקומיים. ככה זה התחיל.
יפה.
נגמר פחות טוב. מישהו שואל אותי אם אפשר להגיד אם ככה שאתה תוצר של מלחמת ההתשה. כן, אפשר.
אפשר להגיד. אם מישהו מאוד חשוב לו להגיד את זה, אני מאשר לו להגיד את זה.
ובהתשה, תשמע, היינו אוכלוסייה הרבה...
מאז אני מתיש.
מתיש, בדיוק. היינו אוכלוסייה הרבה יותר קטנה, וספרנו כל בוקר, הרוג, שניים, שלושה, ואתה יודע, בלי שמתקדמים לאנשהו, בלי שיש איזו מטרה, אתה יודע, לתאר את עזה, לפרק את החמאס, לא, פשוט רבצנו מול המצרים, והם רבצו מולנו, ולאט לאט גם נזרעו זרעי יום כיפור, כי הם קידמו את הטילים.
כן, התשה זה יותר שיש איזה סוג של מצב סטטי שבו מתישים אחד את השני. אנחנו לא בשלב הזה, אנחנו עדיין בתנועה, אנחנו בכיבוש, נכנסים למקומות חדשים, עכשיו נכנסו לדרג'ה תופח. דרג'ה תופח. אתה מבין? תתחיל להכיר שכונות בעזה.
האמת שאני אמור להכיר, כי עשיתי שם מילואים, אבל דרג'ל תופח לא שמעתי.
אז תכיר, דרג'ל תופח. מה זה דרג'? דרג'ה זה מדרגה, מדרגת דרג'ה התפוח. דרג'ה
זה מדרגה, כן, דרגה. תראה כמה השפות האלה אחרות.
דרגת התפוח.
דרג'ה, דרגה, דרגות, ממש אותה שפה.
מדהים, פשוט מדהים. חיי, ואנחנו נלחמים על פיסת האדמה הקטנה.
כן, ואתה כבר מחזיר את כולם כמובן להתיישב ברצועת עזה.
ברור.
ולבנות מחדש. אני הייתי, אתה יודע, הייתי בחלומי, תופסים אותך, נותנים לך זריקת הרדמה, קושרים אותך לאיזה מיטה שלא תתערר לנו באמצע, ומחטטים לך במוח לנסות להבין אם אתה באמת חושב ככה, שעכשיו צריך לבנות מחדש את גוש קטיף בלב המאפליה שם.
אני חושב שצריך
לגרש... או שזה חלק מהשאור הכללי, שלינון מעגל המתיש.
אני חושב שצריך לגרש משם את כל הערבים, ולבנות במקום עזה עיר חדשה, ולעשות בשטחים בגוש קטיף מה שהיה דיסנילנד כזה, אתה מבין? איזה פארק שעשועים עם חוף נובה וכל הסיפורים האלה. זה מה שאני חושב שצריך לעשות.
מה יוצא מזה שאני שואל אותו שאלות? לגרש, לאן אתה מגרש אותם?
גרש, מייצא אותם לכל מדינות העולם, כל מדינה מקבלת איזה 20 אלף עזתים, יצאו עזתים.
אתה יודע שהעיקרון הוא בייצוא וייבוא, זה השוק החופשי, זה שתהיה קליינטורה, שיהיה ביקוש. אין ביקוש.
אין ביקוש?
אין ביקוש כל כך לעזתים.
אז מורידים את המחיר?
הגענו לשלם בסוף בשביל הזה, נכון? לשלם להם פירוש.
אני מוכן לשלם גם. מגייס את יהדות העולם שתשלם.
בגדול, אם היה צדק, היינו מייצאים את כל העזתים חבר'ה, אני לא אומר את זה ברצינות, כן, לתימן, לחוטים.
למה לא ברצינות?
אינון, כי אנחנו חיים בעולם שיש בו כללים קצת אחרים מאשר שלך ושל בן גביר.
תבין מה ההבדל ביני ובינך?
כן, מה?
שאני נוגע באמת ואתה נוגע בכללים של העולם.
באמת אתה נוגע, אוקיי. אז אתה גם בעד, כמו החבר שלך יחזקאלי, שהיינו צריכים להרוג 100 אלף עזתים, ואז זה היה נראה יותר טוב?
כן, אפשר היה גם להעלות את זה ל-200.
הבנתי. טוב, אני חושב שהדיונים מיותרים, בסך הכל הציבור, אני מקווה שהאנשים בהג שומעים. אדוני מר תובע, איך קוראים לו שם על התובע בהג הזה, שאומרים שהוא קצת לטובתנו אפילו. אם אתה צריך את התמליל של מה שאינון אמר עכשיו, אני אשלח לך באיזה שפה שאתה רוצה, העיקר שתעברו איזה יום לקחת אותו. כן, מה יש לך לומר להגנתך? אתה מבין שהעסק הולך להיגמר, כן?
לא.
אז אני מעדכן אותך.
מה אתה מעדכן אותי?
אנחנו מתקדמים למה שהצבא קורא בשלב ג', בשלב ג' הפעילות בעצימות הנוכחית תסתיים, בכל גבבה כזה או אחר, ואנחנו נמשיך לעבוד בצורה ממוקדת, בערך כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון, אולי קצת יותר, להיכנס לפה, לצאת משם, תמונת הניצחון שמכרו לנו, ואגב, עשו טעות, כי מלכתחילה זה לא ישים, שיום אחד אנחנו נבוא לעזה ויהיה מסדר ניצחון, וצהל יצעד ברחוב עומר אל מוכתר, ומשני הצדדים יהיו המוני הזאתים שנופפו בפרחים ויזרקו עלינו אורז, כשכל ראשי החמאס מובלים איך אריק שרון, אריאל שרון היה אומר, בן חושתיים, היה לו כזה חלום, אתה יודע, הוא היה חולם שתפסו אותו האזתים ומובילים אותו במצד כזה על איזה פלטפורמה, כשהוא אסור בן חושתיים. חושתיים זה מילה נהדרת, תנכית כמובן. זה לא יקרה. אנחנו לקראת סיום השלב הזה, והליכה למלחמת התשה, וחמאס לא ייעלם ולא יתפוגג,
אז, וגם לא יחוסל. אתה אומר שאנחנו לקראת סיום, לדעתך, מתי יהיה הסיום?
אני אומר את זה אגב בצער. לא
כן,
בשמחה
כן.
בכלל.
מתי לדעתך? לא... תן לי תאריך רק שנוכל פשוט להציב לך את המציאות מול העיניים כשהתאריך יגיע. מתי יהיה הסיום?
אני חושב שבמהלך חודש ינואר, אולי לקראת סופו, זאת אומרת זה החודש הבא, אנחנו נהיה בלי גיוס מילואים כבר, משמעותי. והסדיר יישאר בצקחים לטפל ב... נקודתית בעזה, לא נצא ממנה לגמרי, אבל זה לא יהיה...
זאת אומרת, חודש ינואר זה עוד חודש וחצי. אתה אומר לקראת סופו, עוד חודש וחצי.
במהלך לקראת סופו אנחנו נהיה בשלב ג'
אנחנו, אתה מבין שאנחנו בינתיים חודש וחצי בלחימה, כן? אתה אומר עוד חודש וחצי. זה לא לקראת סופו.
אוקיי, אם אתה רוצה... תראה, אין פה איזשהו ויכוח, אנחנו לא...
יש ויכוח, יש ויכוח. יש ויכוח, ודאי שיש ויכוח. כי לבוא כל בוקר ולהתחיל להגיד עם גרחצנים, אנחנו לקראת סופו, הנה הסוף, הנה הסוף, לא נותנים לנו זמן, שעון החול יתהפך, וכבר הנה אנחנו לא יכולים, ולא נצליח לנצח, וכל מה שהבטיחו לנו לא יקרה, וכל מיני כאלה, ולרפא את ידי החיילים ואת ידי הכוחות, והנה אנחנו לא מצליחים, והנה אנחנו מסיימים, והנה אי אפשר, אז בוודאי שיש ויכוח. והוויכוח הוא שאני אומר שאנחנו כן נצליח, ואנחנו לא לקראת סיומו. יהיו עוד כמה שבועות טובים של מלחמה, עצימה, שבהם אנחנו ניתן בראש לחמאס, לפני שנעבור לשלב ג' וממשיכים להתרחב. עכשיו עברו לדרג' שתופח, ועברו לעוד מקומות. הרי בלי השתלטות על פילדלפי זה לא יקרה, ויש עוד את רפיח, ויש עוד את מחנות המרכז, ויש עוד דברים שאו שהם ייכנו, או שנצטרך להשתלט. הולכים על זה עד הסוף, עד הסוף, ממשיכים, עד שהם ייכנו, או עד שהם ימותו. זה היה, יהיה סיום הלחימה, אוקיי? לא לקראת סופו, ולא אנחנו לא נוכל, ולא נחושתיים, ולא שעריים. תודה.
מכבי שעריים, המגרש שלהם היה כזה בשיפוע. טוב, אתה קצת הפכת את היוצרות. אני חושב שמי שגורם לכל האירוע הזה, זה דווקא נתניהו. אם הוא היה שומע בקול עצמו, או בקולי הקטן, או בקולות של אחרים גדולים ממני, הוא היה עושה את מה שצריך לעשות בעזה, כשאפשר היה לעשות את זה בשלושה שבועות, כלומר ב-2009, 2010, 2011, אפילו 2012, אבל הוא לא עשה. אני מאוד 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 רוצה וחושב שחשוב וחיוני, וקריטי אפילו, לסיים את האירוע הזה כשהם כולם שם מתו, ואני לא מתכוון ל-100 או 200 אלף, אלא אני מתכוון לנוח'בה ולכל מנהיגי חמאס, ואני חושב שצריך לעשות את זה יותר מהר ויותר חזק, ולא בדרך שבה הוא עושה את זה, ועוצר כל דקה והפוגה ומפוגה, ואני גם חושב שגיאור איילנד צודק, ואת עזה צריך להרעיב, ואסור להכניס לשם גרעין אחד של חמניה, ולא מסעיות, 200 מסעיות ביום מה שהוא מכניס. זה מצחיק אותי עד אימה, שהוא אומר שהוא היחיד שימנע מהרשות הפלסטינית לחזור לעזה, כשהוא לא מצליח למנוע ממסעית אחת של סולר להיכנס לעזה תוך כדי מלחמה. אז ברור, כן, כולנו רוצים ולהמשיך ובכל הכוח, אבל מה שאני אומר מבוסס על תדריכים ועל שיחות רקע, גם עם גורמי ביטחון וגם עם גורמי צבא. אבל אם כבר אתה מדבר, ולצערי הרב, כשאתה מסתכל על המפה ועל הדדליין האמריקאי, ועוד פעם, האמריקאים לא יודע לנו יום בהיר אחד, חבר'ה תעצרו, הם פשוט יורידו מאוד מאוד את מפלס משלוחי התחמושת לפה, זה הכל. זה מה שאתם, אגב, הם עושים את זה כבר. אתה מזמין 3,000 ג'יידה, מקבל 800, 5,000 פגזי טנקים, מקבל 1,200, כי פסי ייצור ואין, ושתו לי ושמתי על הריו והריו נסע. אבל אם כבר אתה מדבר על לרפות את כוחם של חיילי צהל, אז אני חושב שראש ממשלה נורמלי, ינון, לא היה נותן לשרים המשולחי רסן ועלובי הנפש שלו, ממירי רגב, האיש שהתמוטטה בצוק, בזה, בלבנון השנייה, סיפור של רפפורט שאני מכיר טוב אישית, פשוט התמוטטה, קרסה פיזית, וכמובן איתמר בן גביר שמאיים על הרמטכ"ל, ועד יאיר נתניהו שסימן אתמול לייק, הוא סימן, זה כאילו מצולם, כאילו, כנסו רגע לפיד שלי, הטוויטר חזר אגב, לציוץ שאני אפילו לא אגיד של מי, כדי לא לקדם אותו, מישהו ממכונת הרעל, שתדעו לכם, בשבעה לאוקטובר, היינו בתוך הפיכה צבאית בניצוחו של הרצי הלוי, שלא הודיע לראש הממשלה על ההתקפה המיועדת להתרחש בבוקר שמחת תורה, ההפיכה לא הסתיימה ולא הושלמה, מפקד הצבא ושר הביטחון מונעים מהשר לביטחון פנים להיכנס לבסיס צבאי, אשכרה חונטה צבאית, ולזה סימן יאיר נתניהו עכשיו לייק. אז אם כבר אתה מדבר על לרפות את ידיהם וכולי, אני חושב שזה קצת יותר דחוף מאשר להסתכל בפיקחון על המציאות ולהניח בקרחצן שלי.
א', לא הבנתי איך אתה מייצר מציאות שבה צהל עובד נפלא ונתניהו לא עובד טוב, שזה נהדר, כן? כלומר, יש לנו צבא נפלא, קצינים נהדרים, רמטכ"ל משובח ואלופים תותחים, אבל ראש הממשלה הוא מכניס את המסעיות, והוא לא עומד, והוא לא עושה, והוא כאילו, תראה, אם המלחמה מתנהלת טוב, אז אתה צריך להחליט למי הקרדיט, ואם היא מתנהלת רע, אתה צריך, זה אותו קרדיט. כלומר, אתה לא יכול לעשות דיפרנציאציה כשזה טוב זה הצבא, כשרע זה נתניהו. זה קצת ילדותי, זה דבר ראשון. דבר שני, אמרת שאיתמר בן גביר איים על הרמטכ"ל? אתה יכול להסביר לי או להראות לי איך הוא איים על הרמטכ"ל?
לא היית פה שלשום?
לא, מה איום? איזה איום?
קודם כל הרמטכ"ל ענה לו אפילו במשפט, אל תאיים עליי.
כן, אבל איזה איום?
שנית, הוא אמר לו, אוי ואבוי אם הם יודחו על, על החיילים האלה במסגד.
כן.
וזה אחרי שטולדנו אומר פעמיים למיר רגב, כבר אמרנו לך שהם לא יודחו. אבל זה לא משנה, זה... תשמע, אתה קצת, נדמה לי או שאתה לא מתייחס למשהו יותר חשוב, ולזה שהבן של ראש הממשלה, ששנינו יודעים שהוא מקבל את ההחלטות, מסמן לייק לציוץ שהקראתי לך הרגע.
אוקיי, לא מעניין אותי מה הבן של ראש הממשלה מצייץ לייקים. הוא לא מקבל שום החלטה, זה קשקוש בלבוש.
ברור.
כן, זכרת ברת, וזה לא מעניין אותי. כל ההתעסקות שלכם...
באתי ענה זה טלסקופ אלקטרוני לידך.
כל ההתעסקות שלכם בבן של ראש הממשלה מידע יותר עליכם מאשר עליו. בסדר, תן לי רגע לפני שאני עונה לו בסיפור הזה של הקבינט, מה שקרה שם, פרסומת אחת, בבקשה. עכשיו, אתם קצת התבלבלתם. אתם קצת התבלבלתם, אתם חושבים ששרי הקבינט עובדים אצל הרמטכ"ל. לא, בן, זה הפוך. הרמטכ"ל עובד אצל הממשלה, הוא עובד אצל שרי הקבינט. עכשיו תשמע את ישראל זיו בתבלה 12, מה הוא אמר לפני יומיים על האירוע הזה.
הרצי שם אותם במקומם, התשובות שלו היו מאוד מדויקות, ואני מאוד שמח שהאיש הזה, הרצי, הוא זה שמוביל, הוא קר רוח, הוא מבין את העניין הזה, הוא אפילו לא מתרגש גם מהאמירות האלה שלהם, למרות שאנחנו, באופן שאנחנו מסתכלים על זה, באמת זה חוסר מנהיגות.
אתה מבין? הוא שם אותם במקומם. הרמטכ"ל שם במקומם את שרי הקבינט. יושב לו גנרל בדימוס באולפן, ואף אחד לא מבהיר לו, אדוני, אתה קצת התבלבלת. חברים, כולכם בתשקורת השמאל התבלבלתם. בערוצים 11, 12, 13, גלי צהל, רשת ב', ידיעות הארץ, ישראל היום, כלכליסט, דה מרקר, גלי צהל, רשת ב', אמרנו, מה עוד, מקו, וואלה, ויינט, כולכם. שמעבירים ביקורת ובן גביר ומירי רגב או סטיגר טבייס הם העיזו להגיד משהו לרמטכ"ל בקבינט. תגידו לי, איפה אתם חיים? אתם חיים בדמוקרטיה? מה אתם רוצים פה? שתהיה פה, אתם פשיסטים. הצבא הוא מנהל את העניינים? אתם פשיסטים. מה עובר עליכם? מה עובר עליכם? השתגעתם? ועוד מתקשר עיתונאי, כן, אהוד יערי מתקשר למירי רגב ומאיים עליה, כן, מאיים עליה שאם היא תאיים או תיכנס, אם היא תיכנס ברמטכ"ל, אז הוא ייכנס בה בשידור. מאיים עליה. הנה, הוא אומר לה ככה, תקשיבו מה הוא אומר לה. המקורות שלי באמן מסרו לי שאת מבקרת את הרמטכ"ל. את לא תבקרי את הרמטכ"ל, ואם תעשי זאת אני אכנס בך בשידור. אני לא אברמוביץ' שכולם שונאים, לי מקשיבים, אותי אוהבים, ואם אני אכנס בך זה לא יהיה לך טוב, כי אנשים אוהבים אותי. זאת התקשורת שלכם, אתם קולטים? אתם קולטים איפה האנשים האלה? המקורות שלו באמן מדליפים לו מה היה בקבינט, שאימו על הרמטכ"ל, כך הם טוענים, כן? מה הוא אמר לה שאימו? מסרו לי שאת מבקרת, לא אמו, שהיא מבקרת את הרמטכ"ל, ששרה בקבינט מבקרת את הרמטכ"ל, והוא כעיתונאי בתקשורת מאיים עליה. תקשיבו, זה עניין של חקירה משטרתית הדבר הזה. זה פשוט שחיתה באיומים, שהוא ייכנס בה בשידור. מה עובר עליכם? אתם ירדתם מהפסים? מי אתם בכלל? מי אתם שתשנו את הדמוקרטיה? כמו שניסיתם לעשות עם הרפורמה המשפטית, שפגעתם בצבא, שפגעתם בביטחון, שהחלשתם את מדינת ישראל, שלא רציתם לבוא למילואים, שאמרת שלא תגייס את הילדים שלך לצבא, שאמרתם שתפגעו בכלכלה. מי אתם שתהרסו את המדינה? מי אתם? מה זה? מה זה ההתנהגות הזאת? ואתם מדברים, עשה לייק, לא עשה לייק. ירדתם מהפסים. בוקר טוב.
כן, צריכים גם לעמוד בפינה?
יותר חמור מזה. צריכים ללכת למשפט, מה שהוא עשה, זה חקירה משטרתית.
זה רק אהוד יערי או כולנו?
מי שצריך יחקר עוד.
הבנתי. אני לא מכיר את הסיפור, כותבים לי שאהוד יערי הכחיש את זה, אגב, בכל מילה מול מילה, אהוד יערי נגד מירי רגב, ברור איפה אני וברור איפה אתה. עכשיו ברשותך. את המדינה לא הרסנו, אלא הצלנו. מי שהרס את המדינה זה הממשלה המטורללת והמתואבת ביותר, ביותר אבל, והמשולחת רסן וחסרת אחריות ואפסית ביותר, שהוקמה במדינה כלשהי, לא בישראל, אנחנו כולה 75 שנה, במדינה כלשהי, בכל העולמות ביקום. זו הממשלה הזו. אגב, גם אתה יודע את זה.
לא, אני לא.
בסדר, אתה לא חייב להתייחס, אני שתקתי.
זה בעיניי קשקוש מקושקש.
בסדר, אבל כשדיברת בכל ההשתלחות המגוחכת, הסטנדאפ שלך, הרגע שתקתי, כמו קבר.
לא, אתה אמרת לי, פנית אליי.
מתי פניתי
אליך? אמרת, גם אתה יודע את זה, אז אני אומר לא, אני לא יודע את זה.
בסדר, אוקיי, הבנתי. עכשיו, אתה רוצה לבזבז לי עוד זמן? התרגילים האלה כבר קצת התיישנו. ואני מציע, ככה בידידות, כי אנחנו הרי ידידים, באירועים כאלה, כשעדת הכלבי תקיפה הזו, שרובם בכלל לא עשו צבא או היו באגה, מתנפלת על הרמטכ"ל, באיומים ובגידופים ובשאלות כאילו באמת כן, זאת אומרת, הם לא אחראים על כלום, אבל למה לא חיסלתם כבר את סינואר ומתי וכמה זמן זה ייקח ולמה אתם, אותם חיילים באותו מסגד, זה מה שמעניין אותם עכשיו, מלחמת גוג ומגוד, החוטים והטוטים והפרוטים וחיזבאללה וברצועות ביטחון שאנחנו הקמנו בתוך המדינה, כל זה בממשלת הימין על מלא, כן? בעודם מכניסים מזון וסולר וכל מה שצריך כל יום במאות מסעיות לעזה, אז אני מציע לך, מכיוון שבסוף כן יהיו פה בחירות, לנסות לא לנופף בחבורת הגאונים הזו, כי הרייטינג שלהם כרגע בציבור הוא אפס, כי הציבור לא כל כך מטומטם, והציבור יודע את האמת, והאמת מרוחה לנו מול הפרצוף, שהכל קורס, שהטרור, כמו שאמר נתניהו, מריח חולשה ומרים ראש, והוא הריח חולשה והרים ראש במשמרת שלו, שיש פה 200 אלף פליטים במדינה הזו, שלצערי הרב אין פה מנהיג שיכול להוביל אותה לניצחון אמיתי, אין פה מנהיג שיכול להגיד לראש, לנשיא ארצות הברית ביחסי אמון, כמו שהיה אולמרט בוש, שרון בוש, קלינטון רבין, כאלה, יש פה מנהיג שהוא סנו, ומוקצה מחמת מיוס בכל העולם המערבי, על ידי כל בעלות בריתנו, אז שהחבורת זווי חותם האלה, ועלובי הנפש האלה, מסתערים ולא רק על הרמטכ"ל, וכשהבן של ראש הממשלה שמקבל את ההחלטות, ואתה יודע את זה.
לא, אני לא יודע את זה.
בסדר, אז אתה לא...
לא, אני לא יודע את זה.
את שמע, אתה לא חייב לענות לי.
לא חייב, אבל עונה.
אז אתה... נכון, כי כמו כל הציבור שלך, אתה מצפצף על הכל, אתה חי ומסתכל ורואה רק את עצמך, למעט הדבשת של עצמך, אז כשהדבר הזה, החפץ הזה, שחזר מהגלות, מסמן לייק לתועבה הזו, ושהמכונת רעל שלכם ממשיכה, אגב, אתמול, שלשום, הרמטכ"ל על מלא, הולכים לו על הראש, הורגים אותו, כולם, כל השופרות, כאילו מישהו שרק, במשרוקית היא שרק הכלבים יודעים לשמוע, ואנחנו לא, וזה, אחרי כל זה, אתה בא ואומר לי, שמרפים את ידיו של הצבא בשעת מלחמה, לא. ואפרופו ישראל זיו הגנרל, כן, בדימוס, שהיה בשבעה באוקטובר בשטח, וירו עליו והוא ירה חזרה, יחד עם עוד גנרלים, אפילו שמאלנים, כשערוץ, ושאתה קורא לערוצי התבהלה, ערוצי תבהלה יומיים וחצי לפני האסון, אתה שואל את ראש הממשלה בערוץ שלך.
גם היום אני קורא להם ערוצי התבהלה.
נכון, הבעיה היא שהתבהלה הזו הייתה כתובה, והייתה מורתעת, וכולם דיברו עליה, חוץ מערוץ 14, שישן על האף בשבעה באוקטובר, וכל אותו יום הייתה שקופית, כשהתחולה פה, היום הכי חמור בתולדות היהדות חוץ מהשואה, אז שם הייתה שקופית, ואתם נמנמתם בבתי הכנסת, וכל המדינה פה נלחמה, ותושבי העוטף נלחמו על חייהם, והיו נצורים בבתיהם אצל מר ביטחון, ואחרי כל זה, אתה עוד ממשיך להגיד ערוצי תבלה.
נכון.
אז סבבה, בוקר טוב
שיהיה. נכון, על הנזק שהם גורמים, על רפיון ידי האומה בזמן מלחמה.
כן, ברור, בשבעה באוקטובר, תבקש שמישהו ייתן לך את הנזק הזה, לשמוע את ההקלטה של הנזק.
מה אתה אומר?
בן ינון, אם אפשר, כמה דקות תפלפת.
כן, בבקשה.
אז בואו נדבר רגע על המצב, מה שניסו לשאול, אם אני צריך ללכת, תבין.
דבר בן אדם, מה קורה, מה המצב?
קודם כל צריך לראות מתמונת המצב הכללית, העובדה שהיו שלושה נופלים, חטיבת הנחל, 2-1, אנחנו רואים שזה דווקא מתרחש בצפון הרצועה, רק כדי להסביר, שהלחימה בצפון הרצועה, ולא בהכרח בתג'איה ודר השטיפה, ששם עדיין נסגבים וכדומה, וסיום של פעילות, גם אותם אזורים שרוצים למצוא בהם את המנהרות, את, את אותם הדברים שאנחנו רואים, זה לוקח הרבה מאוד זמן, ולכן כשאתה מסתכל על כלל הכוחות, אתה רואה שעדיין יש יותר כוחות בצפון הרצועה מאשר מדרום הרצועה. אזור חניונס, האזור הרלוונטי לקורה להפנת לחץ צבאי, ואין לו לקורה, יש תגבור מסוים של כוחות בימים האחרונים, די ברור שצריך להמשיך כאן קדימה כדי להפסיק את אותו אפקט וכדומה, אבל גם באזור הזה של חאן יונס, בעיקר דרך אגב עד עכשיו נסיימו בנסווילה, אתה רואה לא מעט, לא מעט קרבות, מניח שבימים הקרובים נראה התקדמות יותר פנימה בכיוון חאן יונס.
אוקיי. יש משהו חדש בצפון הארץ?
אנחנו רואים את זה גם ביממות האחרונות, קודם כל כבר בבוקר הייתה אזעקה, ירי הנ"טים נשלחים, בסדר, ירי הנ"ט נמשך, ואנחנו גם פה מתקרבים להחלטה. עכשיו תסתכלו רגע על התמונה הרחבה יותר, אם צריך לנתח את תקופות הזמנים, אז מדברים פחות או יותר על סדר גודל של חודש למהלך העצים, למרות אם יהיה איזושהי הסדר, אם תהיה איזושהי פעימה נוספת של שחרור חטופים, אולי זה יפסק לפני זה, אבל נדמה לי שאיפשהו מדברים על אמצע ינואר, סוף ינואר, ככה שחאן יונס ייקח לפחות כמה שבועות שלו, אז הפעילות הזאת תימשך, אחרי זה, זה כבר שלב של פשיטות וכדומה.
מה עם רפיח ופילדלפי?
קודם כל רפיח ופילדלפי להערכתי יקרסו לשלב הבא, לא לשלב הזה, פה כבר יש תיאום או דברים מסוג הזה שצריכים להתקיים בין הצדדים. רוצה לתת לכם איזה ידיעה בעניין הזה, שרק שתבינו את התיאום בין המצרים, על סדר גודל של שתי חטיבות מכתרות, באישור שלנו, נכנסו לצד המצרי, כדי דרך אגב לאפשר לזה שלא יגיעו לצד השני פליטים מעזה. זהו, אבל אנחנו כאן נצטרך לציין את הפתיחה הזאת.
אוקיי, תודה, אתה לא.
ונפגש בהמשך.
תודה. תראה, קודם כל, לגיטימי לשרים לשאול לגבי החיילים במסגד? לגיטימי, היו ידיעות שהם הודחו, והם בררו את העניין, למרות שבסופו של דבר הם לא הודחו, החיילים האלה קיבלו גיבוי לתחושתם מהממפי, מהמגד, מהמחת, מהדרג הבכיר של הצבא הם פחות קיבלו גיבוי, ואני חושב שזה לא בסדר, אני חושב שכמו שהרמטכ"ל אומנם הבהיר את הוראות הפתיחה באש אחרי האסון שקרה לנו עם החטופים, אבל נתן גיבוי מסוים לחיילים שהם נמצאים בתוך סיטואציה מורכבת בזמן מלחמה, היה צריך לתת גיבוי כזה גם לחיילים בג'נין במסגד, כן? היה צריך להעיר להם, היה צריך להגיד להם זה לא בסדר, אולי להרחיק אותם ולכתחילה וזה, אבל הצבא, כמו שבאותו דבר עם פריג'ה, עם המוות האסון של קסטלמן, שנהרג בפיגוע, אותו דבר, היה צריך לתת גם גיבוי, היה צריך לתת גיבוי גם לפריג'ה, גם לחייל הזה שירה בזמן לחימה, בטעות, כמו שהחיילים ההם ירו בחטופים, אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק, רק שפה הוא לא נתן גיבוי, וכאן הוא כן נתן גיבוי מסוים, וזה לא בסדר, וכל אחד יכול לחשוב למה, למה פה הוא נתן גיבוי ולמה פה הוא לא נתן גיבוי, כן? זה לא בסדר. אז כשהרמטכ"ל מדבר על ערכים, אנחנו מצפים שהערכים האלה יהיו ערכים לכל החיילים אותו דבר, ולא כאלה שיש כאלה שנותנים להם גיבויים, ויש כאלה שלא נותנים להם גיבויים, ומותר לשרים לשאול אותם, וזה הדבר המרכזי, לא משנה מה, מותר לשרים לשאול שאלות, זה תפקידם, אחר כך אל תבואו בטענות לראש הממשלה, למה הוא לא שאל שאלות, ולמה הוא לא דפק על השולחן. כשאתם סותמים את הפה לשרים, כשעיתונאי מתקשר לשרה ומאיים עליה, שלא תבקר את הרמטכ"ל, אל תבואו אחרי זה בטענות אם אתם, לא, אם אתם מבקרים שרים ששואלים שאלות. לגבי הריח חולשה, שחמאס הריח חולשה, ודאי שהוא הריח חולשה. איך הוא לא יריח חולשה אם אתם פוגעים בצבא, אם אתם טוענים שתסרבו לבוא לשרת, אם אתם מסרבים לבוא לשרת, אם אתם אומרים שלא יהיה צבא. אתם אמרתם, שקמה ברסלר צייצה, לא יהיה לכם צבא. לא יהיה לכם צבא, זה מה שאמרתם. אתה אמרת, אני לא הייתי מגייס את ילדיי לצבא. ודאי שזו חולשה, מה זה הריח חולשה? הייתה חולשה. אתם ירדתם מהפסים, אתם פגעתם בקודשי הקודשים של מדינת ישראל, ביום הזיכרון, ביום העצמאות, בזכר נופלים, בביטחון מדינת ישראל, בכלכלה הישראלית, פגעתם בכל דבר מקודש, ביום הכיפורים, בחגי ישראל, בתפילה, פגעתם בכל מה שמקודש, ודאי שיריח חולשה. ודבר אחרון, לגבי מנהיג שלא יכול להוביל לניצחון, תגיד לי, אתה ראית פעם גיבוי כזה בינלאומי למבצע שעשינו או למלחמה שמדינת ישראל הייתה בו במשך חודשיים וחצי? ראית גיבוי כזה של מדינות העולם? מי מנהל את הפרויקט המדיני והבינלאומי של מדינת ישראל? גלנט? הרצי? פינקלמן? מי מנהל את המבצע הזה של לתת אורך נשימה למלחמה הישראלית שמדינות העולם התגייסו? מי זה הבן אדם שמדבר עם מדינות העולם? מי זה שמנהל פה את האירוע הזה שבו האמריקאים מתייצבים לצידנו מהיום הראשון ועד היום האחרון, נכון לעכשיו? מי זה עושה את זה? מי זה מאפשר לנו ללכת לניצחון הזה? יש לך מושג? אתה יודע מי זה המנהיג הזה שמאפשר להוביל לניצחון במלחמה הזאת? כן. יש לך כיוון?
ברור.
מי?
אני אגיד את זה בזמני.
בבקשה. זמנך הגיע, זמנך תם.
מה?
זמנך תם.
לא, זמנך תם. למנהיג הזה קוראים ג'ו ביידן. מה שיש בראש מדינת ישראל כרגע זה דחליל ריק מתוכן, שעושה כל הזמן רק פוליטיקה, שהבן המטורלל שלו מטנף את הצבא נונסטופ, שהשרים משולחי הרסן שלו, שבשום מדינה מתוקנת לא היו מקבלים להיות מנהל המשמרת לילה, כן? כשאין אנשים שפיצוצייה הכי נידחת, מתנפלים על הרמטכ"ל, לא שואלים אותו שאלות, מטנפים אותו ומגדפים אותו, ואני לא אשמיע לך את 4.5 דקות נאום של מטורללת אחרת בשם טלי גוטליב, אתמול או שלשום בכנסת על הראש של הרמטכ"ל. האיש הזה הוא נטל, הוא משקולת על הצוואר שלנו, כל ראש ממשלה אחר, בנט, לפיד, אני לא מדבר על אלה שכבר לא איתנו, על שרון, על רבין, שהיה עכשיו מול האמריקאים, היה יודע לקבל מהם אישור לא להכניס לעזה כלום, אבל ממשלת הימין על מלא מלא מלא, היא ממשלה הכי תבוסתנית, הכי אפסית, אנחנו כל הזמן ממלאים לסינואר את המחסנים. ברגע הזה, הדבר היחיד שיכול להוציא את התולעת הזה מהמאורה, זה רעב, עוצמה. ואנחנו ממלאים, ואחר כך אנחנו שואלים את עצמנו, למה לא נספיק בחודש או בחודש וחצי, והאיש הזה הוא כזה נטל, הוא כל כך לא קשיר, הוא כל כך לא ראוי לכלום, ואתה ממשיך להגיד, החלשתם את הצבא. קודם כל, בוא נאמר שאנחנו נלחמים, גם בשבעה באוקטובר, כשאתה היית בבית כנסת והערוץ שלך הקרין שקופית, כל האנשים רצו כמו מטורפים, גם בלי צווים, למטה, מיכל האוויר, דרך מה שאתה רוצה. כל האנשים, אבל אנחנו עזרנו כל השנה של ההפיכה המטורללת, שבאמת שכחתי לשאול אותך מה מצבה, של ההתנקשות המשוגעת הזאת בדמוקרטיה, אמרנו לכם, זה, אתם מפרקים פה את ישראל, את הכלכלה, את החברה, את הצבא, אנחנו לא נהיה במדינה לא דמוקרטית, לא נהיה, זה כמו שאתה לא תהיה במדינה לא יהודית, ואגב אני אגיד לך במשפט אחד את ההבדל, באמת משפט אחד לסיום, אתה יכול להיות יהודי בכל מקום בעולם, יש יהודים בהרבה מאוד ארצות, חלקם גם סבורים שהם חיים טוב, אני אגב נגד, כן, אני בעד שכל היהודים יהיו פה, במדינה יהודית דמוקרטית, בדמוקרטיה שהיא שלנו, אתה יכול להיות רק כאן, וברגע שזה לא דמוקרטיה, וברגע שאותו יאיר נתניהו ממנה את השופטים, זה נגמר מבחינתנו, מה לא מובן פה, לא הבנתי, כל פעם אתה רוצה שנסביר לך את זה מחדש? 9:38.
לא שכנע,
לא אמור, אותך לא.
שלום ליעקב פרי, לשעבר שר בממשלה, ועוד קודם ראש השבק, שלום.
שלום, בוקר טוב.
ראש השבק של אוסלו, לא?
ראש השבק בזמן אוסלו, כן, חיובי. מודה באשמה.
הצלחה גדולה.
רגע, לא הבנתי, עכשיו על אוסלו, למה לא נדבר גם על ההתנתקות קצת?
כי הוא היה בתקופה של אוסלו.
אני ב-1993 הייתי עדיין ראש השירות, פרשתי ב-1995.
נו, מה אתה אומר בדיעבד?
אני עבד שזה לא עבד. זה כולם יודעים. רק מי שמנסה עכשיו לעשות את ההשוואה בין אי העמידה בתהליך אוסלו לבין המצב כיום, עושה עוול גם למצב הנוכחי וגם לתקופת אוסלו.
למה?
כי הרעיון באוסלו היה רעיון טוב. הרעיון של הליכה בשלבים, ובדיקה בכל שלב אם זה עובד, תוך כדי יכולת גם לחזור ולשנות את השלבים, היה רעיון חיובי. רק הפוליטיקאים שלנו, אז לא נהגו כפי שהיו צריכים לנהוג, והם חיסלו את הרעיון, והרעיון כמובן הפך להיות במקום רעיון מדיני בונה, לרעיון שבאמת הגביר טרור, והפך להיות בדיוק הפוך למה שהתכוונו.
אני רוצה בכל זאת, ביקשנו אותך לא על אוסלו, אלא על מאמר במעריב, שהכותרת שלו היא מדוע ישראל מתמאמת, ידו של סינואר על העליונה ושולט במתרחש.
נכון.
תהיה זו קרוב לוודאי המלחמה הארוכה ביותר, אנחנו עדיין רחוקים מימוש חלק גדול מהיעדים, אולם עד כה נראה שיש כאן תחרות בינינו לבין צמרת חמאס, מי יזום ראשון ויוטט על סימני חולשה. מה הניתוח שלך? איפה אנחנו עומדים עכשיו במלחמה הזו?
לצערי עדיין, יחיא סנוואר מנהל את ההצגה. נכון שהוא בלחץ, נכון שהכוחות הישראלים סוגרים עד עד עליו, אנחנו עושים את זה באחריות, איתי, באופן איתי ובאופן זהיר, ואנחנו נגיע בסופו של דבר לכך שאנחנו נגיע גם אליו, בהנחה שהוא עדיין בתחוצה, אבל אנחנו צריכים קודם כל לבדוק את, לגבור את בעיית החטופים. והוא מתנהג כאילו שהוא לא מלחץ. במדינת ישראל, כבר מאז ההפוגות האחרונות, לא יזמה שום רעיון ושום הצעה, בוודאי לא הצעה שהייתה מקובלת על הצד השני. והתשובה האחרונה ששמענו מהחמאס, לפחות על פי התקשורת, היא שאם נפסיק לחלוטין את הלחימה, ונשחרר גם כמה מאוד 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 בכירים שיש מהם עליהם לפחות 50 או 60 מאסר בעולם, על כל אחד מהם, אז אולי יאות להסכים לנו. זה מצב שישראל לא יכולה להסכים לו, וזה מצב שלא יביא את החוטפים הביתה.
רגע, אתה בעד? תשמע, אני דווקא בקטע הזה כן חושב שלחץ צבאי, אבל אתה יודע, אמיתי, ברוטלי, התקדמות. ואתה חושב שישראל צריכה, איזה הצעה אנחנו יכולים לתת יצירתית שתגרום לסינואר לוותר על הביטוח חיים שלו עכשיו?
אין לי באמת בארסנל משהו מאוד יצירתי, אבל אנחנו צריכים לנסות כל דבר אפשרי. אנחנו ניסינו, אנחנו כרגע מדברים על זמן ההפוגה, אנחנו מרגישים שאנחנו ממשיך להילחם. לא הצענו הפסקת לחימה והוצאה של צמרת חמאס מרצועת עזה למדינה אחרת. לא הצענו שום הצעה להוציא זמן ההפוגה ונכונות לשחרור הסדים. יכול להיות שצריך ללכת קצת יותר רחוק. לטעמי, עניין החטופים הוא קריטי. מצבם הולך ורע. אנחנו רואים כל יום פרסומים על גופות, ועניין החטופים הוא בלתי הפיך. עניין המלחמתי, אפשר לגרור אותו.
לא, גם הוא בלתי הפיך. יש פה חיילים שמסכנים את חייהם. זה בלתי הפיך. לגבי חיילים שנהרגים בקרב, זה בלתי הפיך. לעשות הפוגות, יש לזה מחיר. לעשות הפסקות אש, יש לזה מחיר. זה לא שאין לזה מחיר למלחמה.
הנה, אתה צודק, לא אמרתי שאין מחיר למלחמה. אמרתי שבין שתי הסוגיות עומדות לפנינו, לטעמי סוגיית החטופים דחופה יותר.
מהסיבה הפשוטה שאם הם מתים זה בלתי הפיך, וחמאס נשאר גם עוד חודש.
לכן אני אומר,
שגם כשחיילים
מתים זה בלתי הפיך. נכון?
לא, אבל מה זאת אומרת חיילים מתים? לא ימותו? זאת אומרת, אם לא תשחרר את החטופים, חיילים לא ימותו?
יש מחיר להפסקת הסתערות של צבא.
אגב, בהפוגה חיילים לא מתים.
יש מחיר לשתי האפשרויות.
נכון.
אבל אנחנו צריכים לעשות פה את סדר העדיפויות, ולטעמי סדר העדיפויות של החזרת החטופים קודמת.
אוקיי, אני חושב שאתה טועה אגב לגבי הסיטואציה שבה נמצא סינואר. אני חושב שהוא הרבה יותר לחוץ ממה שמציגים אותו פה,
חלק מהגורמים.
אינון, אני מאוד מקווה שאתה צודק.
אני בסדר.
אני מאוד מקווה שאתה צודק.
תשמע, אם ישראל לא הייתה נכנסת, כמו שאמרו שהיא לא תעשה תמרון קרקעי, אם ישראל לא הייתה ממשיכה את המלחמה אחרי ההפוגה, אם ישראל לא הייתה מסתערת עליו ושולטת היום במזרח חאן יונס, ובמרחב שמעל הפירים שבו ככל הנראה מעריכים שהוא נמצא, אז הייתי מבין את זה, אבל הסיטואציה שלו היא סיטואציה מאוד לא מלבבת.
אני מאוד 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 מקווה ומייחל שאתה צודק, ושזה יהיה המצב, ואז שהוא באמת ייתן אפשרות לחלץ חטופים מה שיותר מהר. זה לא נראה ככה, לפחות עד אתמול בלילה. אני לא חשבתי סנואר נמצא במצוקת אמת. אבל
זה גם לא נראה ככה, אתה צודק. אם אינון צודק, אז השרים לא היו משתלחים ככה ברמטכ"ל, אם למה זה לוקח זמן ולמה לא הרגתם את סינואר. אבל בוא נחליף מילה למוחמד דף. הוא היה כבר טאלנט בכיר בתקופתך, או שזה...
כן, הוא היה כבר טאלנט בכיר בתקופתי, והוא איש באמת בעל שבע נשמות. הוא זכה כנראה לשיקום רפואי מאוד מאוד מוצלח, אחרי שהוא הוברח במנהרה למצרים לאיראן, והאיראנים כנראה עשו עבודה רפואית טובה מאוד, ועל פי התמונות שאנחנו רואים עכשיו באמצעי התקשורת בטלוויזיה, האיש להוציא בעיית ראייה קלה ובעיית צליעה.
טוב, זה גם לנו יש בו.
כן, נכון, הוא מתפקד, הוא מתפקד לגמרי תקין, וזה רק מראה שאחרי, אם אני לא טועה, 7 או 8 ניסיונות חיסול.
כן, הפעם האחרונה הייתה בצוק איתן, שהפילו עליו את הבית, לדעתי הוא לא היה בו, פשוט. היה אחר כך ויכוח אם הוא מת, אני זוכר ביני לבין רוני דניאל המנוח, אבל בסופו של דבר הגופה החרוכה שכולם חשבו שזה, היא לא הייתה שלו. אבל תגיד, מה החשיבות שלו? אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת.
מחמד דף הוא האיש, אני חושב, כל החזריות, בא ממנו. הוא איש חסר אנושיות, אכזר ללא תקנה, איש באמת חיה, חיית אדם, והוא גם נערץ על ידי הלוחמים שלו.
תגיד, מה אתה אומר על הכישלון של שבק בשבעה באוקטובר?
יש לי הרבה מאוד מה להגיד. אני מוכרח לומר שזאת הפתעה איומה בשבילי, כאב גדול, כאב גדול לאנשים המצוינים שעושים עבודה יוצאת מן הכלל, אבל לקו בעיוורון, ואני רואה בזה מחדל, גם של השירות, גם של אמן, גם של הצבא, גם של החלק הטכנולוגי, וכל אותו מערך שאני סיברתי עליו יצטרך להיבדק. אנשים טובים לצערי יצטרכו ללכת הביתה, ואני יותר חושש מה שיקרה במדינת ישראל אחרי המלחמה, מאשר מה שכרגע בתוך באמצע הקרבות.
אוקיי. יעקב פרי, לשעבר ראש השב"כ, תודה שדיברת איתנו.
בבקשה, יום טוב.
פרסומות.
מה קורה?
אנחנו בשידור.
כן, זה מה שהפתיע אותי. שפתאום אומרים לי, אתה בשידור, אתה מבין? ואני בכלל...
מאיפה הם הביאו את זה, אתה אומר?
כן, לא ידעתי שאני משדר ברדיו.
אז הנה, אתה יודע. רציתי לשאול אותו אם הוא חושב שיש סצנה כזאת שבה סינואר וראשי חמאס וכמה אלפים מלוחמיו עוזבים על ספינות את עזה, כמו שערפת וחבר מרעב עזבו את ביירות ב-82, כי יש כאלה שאומרים שאלה לא הטלנטים שיעזבו, הם ימותו מות שהידים, ויש כאלה, ואני חושב אני יותר בכיוון שלהם, למרות שאין לי שום בסיס, שאומרים שכולם בסוף רוצים לחיות, וכולם בסוף מעדיפים לחיות על למות, והלוואי שנגיע לרגע הזה.
נגיע, נגיע.
כן?
ברור.
יש לך תאריך?
בקרוב.
בקרוב.
בחודשים הקרובים.
בקרוב נגיע רחוק.
בחודשים הקרובים גג.
הבנתי, ואז תהיה לתמונת ניצחון, והם עוזבים, לאן הם יעזבו לדעתך?
קטר.
לחוטים.
קטר.
קטר?
כן.
אין שם מספיק המקום לדעתי. אין שום סיכוי שקטר תקבל אותם, שום סיכוי. כל מי שמכניס אותם הביתה זה להכניס צפה למיטה. וקטר זה מדינה קטנה ושבירה, וצבא אין לה, וכו' וכו'. ורק חסר, רק הנוח'בה חסרה להם שם.
אפשר לטוניס, ואז להחזיר אותם בעוד 10 שנים. להחזיר אותם, לתת להם נשק, לתת להם זה, ואתה יודע, להגיד שיבוא שלום, ואנחנו הקיצוני, המתונים מול הקיצוניים.
לא, לא צריך לתת להם, מספיק לתת להם את ה... אתה יודע, את
וגם אצלנו יש קיצונים.
עם הכסף.
וגם אצלנו יש קיצונים.
את ה-30 מיליון דולר
אותו דבר. כן, או כמו אולמרט, להעביר להם...
הם כבר יקנו את הכסף, למה אני צריך לקנות להם?
פשוט להעביר להם ישר את הכסף.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
תן לי איזה רבין אחד, תן לי שנשמע רק מה רבין אמר לפני אוסלו, תן לי אחד.
סיפורי הבלהות של הליכוד מוכרים. הרי הבטיחו לנו גם קטיושות מעזה. כבר שנה רצועת עזה נתונה בעיקרה למרות הרשות הפלסטינאית. לא הייתה עוד אף קטיושה ולא תהיה קטיושה. וכולו וכולו וכולו. כל הדיבורים, הליכוד פוחד פחד מוות משלום. פחדני השלום.
תודה. ועכשיו תן לי בן כספית, שואל את נתניהו שאלה אחרי אוסלו, בסדר? כאילו אחרי שהיה אוסלו, ואז היו טילים, ואז היו מבצעים, ואז התברר שכן ירו קטיושות על אשקלון, למרות מה שרבין הבטיח. תן לי איזה בן כספית, מדבר עם ביבי, תשמע מה הוא שואל אותו.
אין לך רצון לצרוח, אמרתי לכם? מישהו סיפר לי, לפני 4 שנים היית אצלו בבית, דיברת על טילי גרד על אשקלון, ורצו לאשפז אותך.
אני חושב שידי ביותר זמן לדון בשאלה אני אמר מה. אני לא שומע את החמאס מנהל את הדיון.
הם בבונקר.
גם הם בבונקר.
תבין מה אני אומר. לפחות שיהיה לכם פנים, תבואו, תגידו, טעינו. תגידו, טעינו. תגידו, אנחנו יצאנו, רצועת עזה הייתה מפורזת, אנחנו עשינו אסון, אסון ביטחוני, שעלה במחיר של אלפי, אלפי יהודים ומאות מיליארדים. תגידו את זה, טעינו. לא, אתם מתחילים להגיד ביבי, ביבי, זה, אחרי שהוא היה צריך להוציא את האבן שטיפש אחד זרק לתוך הבאר, כן? פה היו 2, או יותר. תגידו, טעינו. תגידו, היום צריך לנופלים חיילים בשביל, ואנחנו במלחמה, משלמים מחירים, חיילים משלמים במחירים מטורפים בגלל האבל, ושילמנו, אזרחים שילמו במחיר מטורף. תגידו, טעינו. תגידו, אנחנו היינו מטומטמים. היינו אידיוטים. היינו פסיכים. תגידו. תגידו את האמת. מה אתם אומרים? ביבי, ביבי. לא, ביבי. לא, לא ביבי מנהל את המלחמה טוב, זה ביידן. ביידן מנהל את המלחמה הטוב. ביבי מכניס, הוא לא מנהל את המלחמה הטוב, כי הוא מכניס להם דלקים וסחורות. הרגע. אבל זה לחץ של ביידן. אז איך ביידן מנהל את המלחמה הטוב, אם ביידן לוחץ על ביבי להכניס את הסחורות, ונתניהו מאפשר לביידן, כי הוא עושה את הרכבת האווירית של ביידן, תמורת הכנסת הסחורות. אז לא הבנתי, ביידן טוב או ביידן רע? לא הבנתי. איך יכול להיות שביידן מנהל פה טוב את המלחמה, אבל ביידן הוא זה שלוחץ אלינו להחזיר, להכניס את הסחורות, שביבי מכניס את הסחורות וזה רע להכניס את הסחורות. תהיו קוהרנטים, תהיו עקביים. צאו מהטנטרום, צאו מהמחלה. מה, אין תרופה למחלה שלכם? אין תרופה. אנחנו במלחמה. השבעה באוקטובר לא העיר אתכם? לא, זה אפילו לא... אם השבעה באוקטובר לא העיר אתכם, אז כלום כבר לא יעיר אתכם. שום דבר. חיילים נלחמים, חיילים נופלים, מדינת ישראל במלחמה ואתם בשלכם. לא אומרים טעינו, לא אומרים פשענו, לא אומרים אבינו, לא אומרים טעינו כשסירבנו, כשפגענו בצבא, הרסנו את המדינה, החלשנו את המדינה, החמאס הריח חולשה. מה עשיתם? מה עשיתם? מעשי ידי טובים בים. בוקר טוב.
יחסית המצב לא רע איתך היום. פשוט אין מי שיבוא ויגיד, יניח לך יד חומלת על הכתף ויגיד לך שזה נגמר, שאי אפשר יהיה להפיל את התיק הזה על רבין, ואפילו לא עליי. אי אפשר. מה לעשות? רבין לא היה ראש ממשלה 17 שנה פה. אני לא הייתי אפילו דקה. אבל לעצם העניין, בכל זאת צריך, גם לשקר הכי משוקר, צריך לענות. אז ראיתי את הציוץ הזה שלך עם השאלה שאני שואל את נתניהו, ואפילו עניתי לו, אז אני רק אקריא את התשובה. אחד, בום. שתיים, זה בטוויטר הכל. סליחה. שתיים, בהתחשב באיכות השאלה, האם אני יכול להתקבל עכשיו לערוץ 14? שלוש, זה כל מה שמכונת הרעל שלכם מצליחה למצוא עליי מפעם לפעם? ארבע, אם אני לא טועה, מדובר בכתבה של איילה חסון ושלי, תאמין או לא, זה אני מוסיף עכשיו, הגשנו פעם ביחד את, את היומן של ערוץ אחד, בעופרת יצוקה. באותו יום צילום, הדחליל התייצב בשערי האשקלון בגבו לעזה, והודיע שאצלי זה לא יקרה, צהל לקבל פקודה להיכנס לעזה ולמוטט את שלטון חמאס. האמת היא שהאמנתי לו, הוא היה מאוד משכנע. הבריטון, הנחישות, המילים הבוטחות, הבקיאות, תמיד הייתי פטי. אלא שמאז אני התפקחתי. אתה אינון תתפקח בהמשך, את זה כתבתי לך בתשובה לטוויטר. ושוב, כשאתה חוזר על השקר שסירבתם, אף אחד לא סירב, הייתה כאן מחאה אזרחית, העוצמתית ביותר בתולדות ישראל, היא הייתה צודקת, היא גם הצליחה לנצח, ואתם לא שהייתם לכל העזרות שאנחנו אמרנו מהמחאה.
איך היא ניצחה?
חבר'ה, הכל מתפרק, אתם מחלישים את המדינה, הכוחות הכי חשובים במדינה הזאת, הכוחות שמחזיקים את הכלכלה שלה, את הטכנולוגיה, את המדע, גם חלקים גדולים מאוד מצהל, הכוחות האלה, אתם מבריחים ומפרקים פה את העסק, תעצרו, תעצרו, לא שהייתם לזה. עכשיו אני אשמיע לך משהו שאומר יגאל קרמון, אלוף משנה במילואים, לשבר יועץ לענייני לחימה בטרור, יועץ לענייני לחימה בטרור של ראש הממשלה שמיר, ושאול עוד כמה, לדעתי גם לפני ואחרי, הקים את מכון ממרי, זה, מי שלא יודע, זה כל השקרים של העולם הערבי מובאים שם, והוא היה בערוץ 13 אצל תמר איש שלום, והוא אמר בין היתר את הדברים האלה.
היה סיפור מזעזע שנמשך 10 שנים שאחראי לו ראש הממשלה בנימין נתניהו של רומן עם קטר, המדינה תומכת הטרור שבנתה את אימפריית החמאס הצבאית בעזה ב1.5 מיליארד דולר שהוכנסו לשם לבנות את העיר התת-קרקעית שעכשיו נשלח את החיילים להיכנס לשם, להוסיף חטא על פשע, להקים את המערך הטילים האדיר, להקים 30,000 לוחמים, אם זה הכינוי, לוחמים, רוצחים, להקים כל מה שהם הקימו שם. זה היה רומן מזעזע.
אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה.
כן, אנחנו באמת היינו חייבים לסיים, ועוד ככה, בשביל סתם לטעום, תשמע מה הוא אומר ברעיון, אם אני לא טועה, זיונית לוי ואודי סגל, שקשור, זה נדמה לי באמצע צוק איתן. אני לא בטוח, אני כמעט בטוח.
אין לנו בעיה שהרשות הפלסטינית תיכנס לעזה, יש לנו בעיה שהחמאס ייכנס ליוש, וזהו הייתה ונשארה.
אגב, דיברתם אבו מאזן במהלך המבצע?
לא דיברתי איתו ישירות, אבל
לא היה בטלפון?
יש קשרים כל הזמן.
מה אתה לא?
יש קשרים כל הזמן.
אגב, היועץ לביטחון לאומי צחי הנגבי מפרסם היום מאמר באיזשהו אתר, נקדמה לי אילף, אתר מזרח תיכוני כזה, והוא כותב, הוא לא פוסל שילוב הרשות הפלסטינית בעזה ביום שאחרי. במאמר לאתר אילף כתב צחי הנגבי, כי ישראל מודעת לרצון הבינלאומי לשלב את הרש"פ ברצועת עזה, לא שלל את הרעיון, אך ציין כי היא תידרש לעבור רפורמה מקיפה. בסוף, מה שקורה פה עם הנתניהו, עם הדחליל, זה קרקס של כסילים. בהצהרות, לכן גם אני שואל אותו אותה שאלה, כי הוא תמיד מזהיר. הבעיה היא שהוא לא עושה כלום. אמיר אורן פרסם קטע מנאום שלו, שבו הוא מסביר שאוסלו ב' זה בכלל אוסלו ביבי, שאני התחייבתי לבוחריי ואני הסתערתי על אוסלו ויישמתי אותו רק בצורה יותר בטוחה, וחברון ועניינים וסיפורים, ומתפאר בזה אפילו, היו ימים שאפילו הוא התפאר באוסלו, אבל עכשיו, כשמתברר שהמלך הוא עירום ועריה, כשמתברר שהוא לקח מותג מצליח מאוד בעולם בשם מדינת ישראל, מצליח בכלכלה, מצליח ברפורמות, מצליח בטכנולוגיה, מצליח בהייטק, מצליח בצבא, מצליח בדמוקרטיה, ופשוט פרק אותו, פרק אותו נושא נושא. הביא חבורה של פראים, אף אחד מהם לא הייתי נותן לו, כפי שאמרתי בשעה הקודמת, לנהל אפילו משמרת לילה. משמרת לילה באיזושהי פיצוצייה הכי נידחת שאתם רוצים, מעלים על דעתכם, ופשוט הכל מתפרק. תשמעו, זה הפיגוע הכי גדול בהיסטוריה. אין שום דבר שמתקרב אליו. ספטמבר 11 זה מקום שלישי, הפיגוע השני הכי גדול. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד לכם, זה כשהמלך מתברר במלוא קלונו וערוותו, אז אוסלו ושמוסלו ולמי הם לא יחזרו, ואני שאלתי את ביבי בקולי, אז בואו תשמעו, אנחנו יודעים כולנו מה אמר יצחק שמיר על נתניהו, מלאך חבלה, אבל הנה עוד דבר קטן, זה ממש משפט אחד שיצחק שמיר אומר, חוץ מהמלאך חבלה, זה אפילו יותר, לדעתי, יותר מדויק מהמלאך חבלה.
נתניהו, אין שום דבר שהוא מעל לאינטרס האישי שלו, כולל ארץ ישראל.
והאינטרס האישי שלו נכון לרגע זה, זה לתת לצבא השופרות, למכונת הרע, לערוץ 14, לינון מגל, למי שאתם רוצים, כמובן מניצוח הבן שלו, שלא מקבל אף החלטה, חוץ מכל ההחלטות, לטנף את כל קציני הצבא, שקיבלו אחריות מלאה על המחדל המודיעיני והמבצעי, להמשיך להחליש את המדינה, לתת את המפתחות למשרדים הכי חשובים, לשרים הכי לא יוצלחים ולא מתאימים, הדוגמאות אינספור, איתמר בן גביר, בצלל סמוטריץ', גולדקנופ, הוא אחראי על השיקון, כן? יהיה בטח הרבה שיקון פה, לייצר כאוס ולחשוב שזה יעבוד לו. וזה עבד לו, זה עבד לו הרבה שנים. בשבעה באוקטובר זה הפסיק לעבוד, זה התפוצץ. שנים התרעתי מהפיצוץ הזה, שיבוא יום אחד ואנחנו נשלם ביוקר רב על ההרפתקה ששמה משפחת נתניהו. לצערי הרב, זה קרה.
בן, אתה בשישה באוקטובר.
נכון.
אתה בשישה באוקטובר.
ברור.
קרה משהו מאז, אתה מדבר, יש לי רק שאלה אחת, תגיד, אמרת שהמחאה ניצחה, איך המחאה ניצחה?
המחאה בזמנו, תשמע, זה באמת השישה באוקטובר, אבל היא הצליחה לבלום כמעט את כל המהפכה המשטרית, כמובן זה היה זמני, לא יודע לאן זה היה הולך, עם החבורה המופרעת שלך,
אז למה היא המשיכה? אם היא הצליחה לבלום כמעט את כל המהפכה המשטרית, למה המשכתם עם המהפכה? למה המשכת באותם ימים להסיט נגד זה שהולכים להרוס פה את כל המדינה? למה המשכתם? למה לא עצרתם?
ינון, שאלות מרמה אינטליגנטית מסוימת ומטה, תפנה לחברים שלך בפטריוטים, בסדר? אני רוצה לחסוך את הבריאות של הצופה של המזינים שלנו.
כלומר, אין לך, ברגע שאין לך תשובה...
לא, ברור, למה המשכנו, כן.
ברגע שאין לך תשובה...
למה המשכנו?
אז אתה לא
היינו ממשיכים, אם לא היינו ממשיכים, גם השופטים עכשיו היו ממונים לידי יאיר נתניהו.
תראה, אתם גם אומרים שניצחתם, שבעצם בלמתם את כל החקיקה, שבעצם היה רק את העניין של הסבירות, וגם המשכתם בכך חשוב ושקר, לעשות את המחאה והסרבנות וכל
לא הייתה אף סרבנות, אתה כל פעם משקר מחדש.
סליחה, אל תפריע לי עכשיו כשאני מדבר.
מה זאת אומרת? אתה שאלת אותי הרגע שאלה, לא הייתה שום סרבנות,
אני אמרת שאתה לא רוצה לענות.
סרבנות זה שקר, ואם היינו רוצים לשנייה אחת את ההפגנות, הייתם, הרי יריב לוין, אני רוצה להתקן אותך, פה שישה באוקטובר, יריב לוין גם ברגע זה, גם בשנייה הזו רוצה להמשיך את המחאה,
אני אפריע לך כשאתה תדבר.
חשוב לי שתדע.
אבל אני אפריע לך כשאתה תדבר. אל תהיה ילל אחרי זה.
אז מה, אינו, אתה רציני עכשיו?
כן.
אתה שמת לב שאלת אותי שאלה הרגע?
שאלתי, ולא רצית לענות. ולא רצית לענות.
לא רציתי לענות.
כן, לא ענית.
טוב, אינו, זה באמת נגמר.
אז תן לי לדבר.
שאלה אם הם תתפרנסו אחר כך.
אתם, אפשר להשמיע לך אין סוף פעמים שאתה אמרת שיש סרבנות והצבא לא מתפקד ויש פגיעה בקשירות וכל הדברים האלה. אתה אמרת שלא, בן, אני מדבר עכשיו.
אתה ממשיך לשקר בקשירים שלי. בחיים לא אמרתי שיש סרבנות.
תראה, אם אני לא אדבר, גם אתה לא תדבר, בן.
בסדר, אני לא רוצה לדבר, אוקיי?
אז אתה, אפשר להשמיע לך את הדברים האלה שאתם אמרתם.
תשמיע.
אתה בעצמך אמרת.
ברור.
שאין צבא, ולא לא יהיה צבא, שיקמה ברסלר צייצה שלא יהיה צבא, ושיש סרבנות בצבא, וכל הדברים האלה. זה אנחנו זוכרים, כן?
כן, כן.
עכשיו, אתם האנס, שמתלונן שהנאנסת הלכה לא צנוע. כן, היא אשמה בעצם, אתם פגעתם בצבא, אתם מאשימים את הממשלה. ממשלה נבחרת הייתה לה מדיניות, ממשלה נבחרת, אתה אומר שהיא בלמה את כל הרפואה, ההפיכה המשטרית, כמו שאתה קורא לזה, ועדיין אתה מאשים, למרות שהיא בלמה את כל הרפורמה, עדיין אתה מאשים אותה. אתה מבין כמה אתם צבועים, וכמה אתם לא... אתה אמרת, אנחנו ניצחנו. אמרת ניצחנו.
אלוהים, אתה ממש חוי לרחמים.
אז אם ניצחתם, כן, אם ניצחתם ולא הייתה רפורמה, אז למה המשכתם? למה המשכתם במחאות? למה המשכתם לעשות את כל הדברים? למה המשכתם לפגוע במדינת ישראל? למה? זה לגבי האירוע הזה. כן? עכשיו, הדבר השני שאמרת, אנחנו מחזיקים את כל הצבא. גם היום אתה אומר, אנחנו מחזיקים את הצבא. אנחנו, גם אז אמרתם, אנחנו הצבא, המודיעין שלנו, חיל האוויר שלנו, הממם שלנו, הסייבר ההתקפי שלנו. תגיד לי, איפה כל אלה עכשיו? אני לא רואה אותם. אתה יודע איפה? איפה הם? אני לא רואה אותם, לא את הסייבר ההתקפי, ולא את הממם, ולא, וכל ה... כל הרשימות שיוצאות עכשיו, לא רואה אותם את ה-8200, כל הצבא שלכם. אני רואה בצבא הרבה מאוד שירי אמונה, הרבה מאוד חיילים שהולכים עם ציציות, הרבה מאוד חיילים שמאמינים בצדקת הדרך, הרבה מאוד חיילים לא בדיוק מתרשם שזה הצבא שלכם. קצת התבלבלתם, הצבא הוא לא שלכם. אתם קצת יצאתם מפוקוס. אני חושב שאנחנו במלחמה הזאת רואים מה באמת הוא הצבא. מה באמת הוא צבא היבשה. מה באמת אלה שהולכים ומקריבים את חייהם, שמקריבים את עצמם בשדה הקרב. אנחנו רואים. הכל בסדר. הכל בסדר. ועוד יבוא הזמן לעשות חשבונות. יבוא הזמן.
שמע.
עכשיו אני רוצה להשמיע לך את ביילין, כן, שאתם אומרים שנתניהו... שנתניהו עשה את אוסלו וקידם ורץ בוואי, אגב בוואי הוא ישר 13%, אבל הוא בימש רק 2%, כן? וכל הסיפור הזה, תקשיב יוסי ביילין שאתמול השמעתי לך אותו שלשום, שהוא אומר שנתניהו הרס את אוסלו, תקשיב מה הוא אומר, איך הוא עשה את זה ולמה הוא עשה את זה, בחוכמתו ובפיקחותו, בבקשה.
אתה אמרת בעבר שמבחן אוסלו יהיה מבחן הדם, אם בעקבותיו ישפך דם רב יותר מאשר לפניו, הוא ייקשל. אז אתה יכול לקבוע בעקבות זה שהסכם אוסלו נכשל?
בוודאי, מבחינתי ההסכם הזה נכשל. זה היה הסכם ביניים. התכנון שלי היה ללכת בעקבות הזמנה של ועידת מדריד לחמש שנים. מה שקרה זה שאחרי חמש שנים, מה שהיה צריך להיות בארבעה במאי 1999, מועד היעד להגיע להסדר קבע, לא קרה כלום. נתניהו, בתבונתו, בפיקחותו, למרות שהוא הבטיח שהוא יבטל את הסכם אוסלו לפני שהוא היה ראש ממשלה, הוא לא ביטל אותו, אלא הוא אמר, אני פשוט אקפיא אותו, ואני אהפוך את הסכם אוסלו, שהיה הסכם ביניים, להסדר קבע, ולא יקרה שום דבר אחר. זאת אומרת, הוא לקח...
אמרת במעריב, נדמה לי, שנתניהו ניצל את זה והפך את זה לאיזה סוג של אוטונומיה, עד כמה שאני זוכר, הפך את זה להמשך האוטונומיה. הוא אומר שנתניהו בחוכמתו, ניצל את היתרון שלכם והפך אותו ליתרון שלו?
הוא אמר, אני לא משלם להם שום דבר, אני לא מממן את התקציב שלהם יותר, לא אחראי לחינוך שלהם, זה העולם כבר עושה את זה, יש לנו הבנות ביטחוניות, יש לי מעטפת מדינית להמשך ההתנחלויות, אין איסור על ההתנחלויות, ויש לי שלום עם ירדן שהוא תוצאה של הסכם אוסלו. מה אני צריך יותר? למה לי להמשיך את הסכם אוסלו אם אני יכול...
אוקיי. הדבר האחרון, שאתה כל הזמן אומר, שאתה כל השנים אמרת, קראת לכיבוש הרצועה, למיתות חמאס, אני לא רוצה להקריא לך קטע משאתה כתבת בצוק איתן, ה-20.7.2014, קאי לישנה, בן כספית נקודותיים, לא לכיבוש הרצועה, לא למינוי מושל צבאי, לא למיתות חמאס, לא אנחנו נקבע לפלסטינים איזה מטורף בדיוק ישלוט עליהם, כן להנחתת מכה קשה, יצירתית, נועזת על הלב של חמאס, לא על שיפולי עזה ולא על פעתי עזה, על עזה. תודה.
שמע, אתה באמת מעורר רחמים, וגם עוד כמה רגשות. והכי חמור מכל מה שאתה עושה, ואתה עושה הרבה דברים חמורים, זה המשך הניסיון, כי אתם באמת תקועים ביום שלפני השואה. ממשיך לנסות להבדיל בין דם לדם, לספור חללים, להגיד אני רואה חיילים עם ציציות, אלה משלנו, אלה לא משלנו, כל פעם שנופל מישהו מהתנחלות, אז לציין את זה ולהתפאר ולהתרברב, כאילו אנחנו לא יודעים.
אתם לא עשיתם את זה לחרדים כל השנים?
לא, אנחנו לא עשינו...
ועל בתי הקברות, שאין חרדים בבתי הקברות?
אתה חושב שלא נופלים ליברלים עכשיו במלחמה הזאת?
לא אמרתם את זה כל השנים לחרדים?
אתה אמרת את זה, אתה חושב שאין...
לא ספרתם נופלים?
אין בבליך כבר 8 נופלים, רק שאני לא סופר אותם?
לא ספרתם נופלים כל השנים לחרדים?
לא, לא ספרנו נופלים. יש ציבור אחד...
רזי ברקאי לא אמר לפני חודש שבבני ברק, שבבני ברק אין נופלים? אין לוויות?
שיש ציבור שלא מתגייס ולא נופל, אז כן, צריך להגיד את זה וצריך להפסיק, ולהפסיק את העיוות צדק הזה, שהורס פה את הכל. אבל כשאנחנו כולנו, כל ציבור המשרתים...
יש נופלים מהממם?
אני יכול להמשיך לדבר?
כן. אני אמרתי לך, אם אתה תפריע לי, אני אפריע לך.
בסדר, לא, אתה יודע טוב, שאלת אותי שאלה, שעניתי לך וכל, אבל תמשיך להפריע. תמשיך, אתה הרי כמו ילד. ילד, ואני לא אגיד באיזה גיל, ובאיזה כיתה גם.
אוקיי.
הדבר הזה, מכל הדברים, אפשר לעשות טעויות, אפשר להביא שליח קטרי ולבנות פה את חמאס במשך 10 שנים במיליארדים, אפשר להבטיח שתפיל את חמאס ולא לעשות כלום, אפשר לפרק מדינה שלמה ולהרוס מותג שבאבותינו בנו פה. הפשע הבאמת חמור שלכם זה השיסוי הפנימי, זה מה שאמרת מקודם. אני לא רואה את אלה בנופלים, ואני לא רואה את אלה בנופלים, והחיילים עם ציציות.
אתם עשיתם את זה כל השנים לחרדים.
ברור,
עשינו... אתם עדיין עושים את זה.
ינון,
אתה הרגע אמרת את זה.
אתה רוצה שלא... בסדר, בוא נחליט שאתה לא מדבר, ואני... נשים מוזיקה, אתה רוצה?
בן, אתה לפני דקה הפרעת לי תוך כדי שדיברתי.
נכון, כי שאלת אותי שאלה, ואני לא שואל אותך עכשיו שאלות.
אבל לא ענית, ואז המשכת.
מה זאת אומרת לא עניתי? כן
עניתי. אמרת, אני לא אענה לשאלה, כשאלה מפותמת. לא, והמשכת לדבר.
ועכשיו... אתה, רימה הטקטיקה שלך, למי שפספס. האיש הזה, הוא אומר את שלו, כשמגיע תורי להגיד את שלי, הוא מטריל אותי, באמת ברמה הכי נמוכה. אתם שומעים את הרמה? זו הרמה. אמרתם על החרדים. אני מסביר לו על החרדים, החרדים זה אירוע אחר, החרדים זה מגזר שלא משרת, ברור שאמרנו ונגיד. והוא סופר, ממשיך לספור.
יש חרדים שמשרתים.
בארסיות, אנחנו מדברים עכשיו על מגזר, לא על בודדים. בארסיות, בחבלנות, ממשיך לפרק את המרקם הישראלי, הכל כך עדין, הכל כך יפהפה, ממשיך להיות שולייתו העלובה של אבישי בן חיים, על הדם של כולנו, על הקברים של כולנו, סופר מתים, מעלל... כאילו זה בלתי נתפס, זה עלול עוד להישאר גם אחרי ביבי. ועכשיו באמת, מכיוון שאתה כל הזמן מדבר על אוסלו, ביילין, טוב שרון פונדק נפטר, שנייה.
לא הללתי, אמרתי על מגזרים,
חוזרים כל הזמן
הממ...
לביילין, אני רק אקריא לך נאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מהשישה או התשעה במרץ 97. תיכנס לארכיון המדינה, תקרא, הנאום נמצא שם. הוא ראש ממשלה בצחוק הגורל, הנחת אבן הפינה למרכז יצחק רבין, שכזכור התאבד 2 קודם בכיכר, בעקבות הסתה של השמאל נגד הימין. ציטוט: ירשנו תהליך במצב של גסיסה, מדבר נתניהו על אוסלו, יכולנו להניח לו למות, בייחוד אחרי שרוביהם של הכוחות הפלסטינים הופנו אל חיילינו והרגו בהם. ראש הממשלה יצחק רבין זל קבע שמקרה כזה של שימוש בנשק נגדנו לידי המשטרה הפלסטינית, יסתום את הגולל על כל תהליך אוסלו. אך החלטתי הייתה נחושה, אומר נתניהו, להחיות את התהליך, לא רק מפני שהבטחתי לבוחרים להמשיך בו, אלא מכיוון שרציתי, כמו כל עם ישראל, להביא שלום בטוח. זה הוא אומר בקולו, אני לא זוכר אם זה לפני או אחרי שהוא מחזיר את חברון, פרס לא רצה להחזיר את חברון, לא הייתה לו מספיק אומץ וכוח ליישם את הסעיף הזה של אוסלו, אז חיכו לכניסת נתניהו, והוא החזיר את חברון. אגב, את שר החוץ דוד לוי, במסע ומתן להחזרת חברון, בחלק האזרחי שלו, אני סיכרתי את זה, ייצג יעקב ברדוגו, גדול הוותרנים, היום זה מכונת הרעל, והימין על מלא, ואחר כך הוא הלך לוואי, ואחר כך הוא חיבק את ערפאת ואמר שמצא חבר, וניהל 3 פעמים מסע ומתן, ומתן למדינה פלסטינית על בסיס קווי 67 עם אבו מאזן בחסות אמריקאית. זה לא דברים שהמצאתי,
זה דברים שקרו.
אבל אוסלו, כן, כי אלה העובדות.
כן.
כי זה קרה.
אולמרט, הוא עשה מדינה פלסטינית.
כי כל הדברים האלה קרו.
ויש מדינה פלסטינית.
קרו. זה לא קשור מה יש או אין. קשור אוסלו.
מה הוא עשה עם מדינה פלסטינית?
האם נתניהו אחראי ושייך לאוסלו?
הוא סיכל. התשובה היא כן. הוא סיכל את כל האירוע.
באותה מידה, אם לא יותר.
נו, באמת.
מהחיים שלו להתנתקות, שגם שם הוא הצביע 4 פעמים לטובתה ובעדה, וכמובן שגם את זה אתם מכחישים, כי אתם חיים במציאות אחרת מוכחשת. כי תרבות השקר שהוא הנחיל פה, הוא והמשפחה שלו, פשוט אחזה בכולכם.
כמה שקר?
אנחנו שקר, נכון?
כן.
4 פעמים.
אובמה לחץ עליו 8 שנים להקים מדינה פלסטינית. נו, הוא הקים?
אובמה לחץ עליו. מי לחץ עליו להצביע בעד ההתנתקות? מי לחץ עליו ליישם את אוסלו? הבן אדם נבחר את הראשות ממשלה.
אתה אמרת שזה היה בגלל הרפורמות.
תיסע נאום לאומה, תגיד.
אתה כתבת שהוא עשה את זה בגלל הרפורמות הכלכליות.
אוסלו רע. אני מצביע נגד, מבטל את ההסכם.
כמה שקר.
למה לא עשית את זה?
כמה שקר.
שלום גד אוחיון.
טוב.
תושב בת חפר, מה שלומך?
בהתאמה לימים האלה. כן, כמו כולנו.
אוקיי. מה המצב בבת חפר?
המצב ממש, ממש לא טוב. אנחנו חיים במעין שגרה של חוסר ביטחון תמידי. אנחנו, היישוב חוטף ירי בכינון עשיר וכינון ישיר וכינון עקיף כמעט כל יום.
מה?
אנשים, כן, 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 כן. אנחנו יכולים להציג לכם תמונות של כליים מהחצרות שלנו.
איך אני לא יודע על זה?
כי אתה מתעסק כל הזמן ברבין ובביילין ולא במר ביטחון. סליחה, תמשיך. לא, לא, לא אתה, אני דיברתי לעידון, מתנצל.
לא, לא, אני מבין, הכל בסדר, אבל...
רגע, תגיד, כל יום יורים עליכם?
האמת שגם אני לא ידעתי.
בוא נגיד ככה, שיש יום אחד שאנחנו מקבלים דיווח על 3-4 אירועים, ויום אחד שקט, ואז עוד יומיים עם אירועים באותו מספר.
מטולקרים.
כמו שאמרתי, מהאזור כן, מהיישובים
שצריכים... מה זאת אומרת יורים עלינו? פלסטית. אתם שומעים את היריות, הכלים מגיעים, איך זה עובד?
אנחנו שומעים יריות, אנחנו מוצאים כלים בחצרות שלנו, בבתים הפנימיים, לא אלה שהם צמודי גדר. אנחנו בלילות מתעוררים מפיצוצים, המואזין מאוד נהנה להציץ לנו בשעות שכולנו מסתובבים ימינה ושמאלה במיטה ולא שומעים שום דבר. ואנחנו מרגישים מאוד מופתרים, אנחנו מרגישים שכל תגובה מהצד שלנו על ה... פעילויות האלה שהצד השני מנסה לבצע בנו, מטופלות ברמה נקודתית. אנחנו צריכים להבין שמה שהם עשו בשביעי לאוקטובר, זה מודל למה שהם תכננים לעשות.
והפן שבגללו אנחנו מעלים אותך פה, זה שאתם גם שומעים בגרים וחפירות.
אנחנו, כן, חלק גדול מהתושבים באזור, בכלל ביישובים שלנו, מדווחים על רעשים של חפירות. בוצע על ידי מי ממערכת הביטחון איזשהו סקר גיאולוגי שהממצאים לא נחשפים בפנינו, אנחנו אזרחים אז אנחנו לא אמורים לדעת הכל, אבל עם זאת אם לא מפרסמים משהו כנראה ש בסדר? לא אמרת כלום.
כי יש תקדים, התקדים הוא תושבי גבול הצפון שבמשך שנים דיווחו, רגע שנייה, דיווחו על בגרים ודיווחו על קולות חפירה וכולנו צחקנו והתלוצצנו, ואז התברר שיש מנהרות חודרות של נסראללה, והחשש הוא שיש לנו, למרות שהאדמה, מסבירים לנו שהאדמה ביהודה, כאילו, בוא, צריך לבדוק את זה בדיוק.
ואני אספר לכם שלפני 6 שנים אני עברתי לבת חפר, שלפני זה כמעט כל החיים גרתי בנהריה, מכיר את הסיפור משני הצדדים.
אתה בא ממנהרה למנהרה, אתה בורח.
ממנהור למנהור, כן.
בדיוק.
מנהר, כמו שאומרים אצל הגשש.
כן.
זהו, ואנחנו מבקשים שאלות, ולא בדיוק מקבלים שוב, אנחנו מודעים לזה שאנחנו אזרחים, ואנחנו לא אנשי מערכת הביטחון, לפחות לא כולנו, ומרדימים אותנו, כמו שירדימו את הדרום, וכמו שמרדימים את הצפון, אנחנו לא פחות בסיכון, אולי הוא לא יקרה בעוד דקה, אבל אנחנו לא יכולים להיות מופתעים.
אוקיי, אז מה אתה חושב?
בחפר, סליחה, אני רק אשלים את המשפט.
בבקשה.
ברגע שיעברו את הגדר של בת חפר והיישובים של ידינו, כפר סבא, רעננה, חדרה, נתניה, וכל הקו הזה יעלה באש, עד הים.
אוקיי, אז מה אתה רוצה?
עוד השרון? אז אני פשוט חושב על עצמי.
אני מאוד אוהב אותה, אני מקווה שלא יתרקנו באף אחד מהיישובים.
תגיד, מה אתה מציע?
אני מציע ליצור מצב הרתעתי, אמיתי, שיגרום לצד השני להבין שאם הם ייכנסו לאיזשהו סיפור, מלחמה כולם מפסידים. הם יפסידו יותר, אבל זה לא יפסידו יותר לחמש שנים הקרובות. אני שמעתי שמול רעיון שאמר שלנו לקום מהמשבר הכלכלי שהמלחמה גורמת ייקח בסביבות 6-7 שנים. אני מדבר על ליצור נזק כלשהו שיגרום להם 40-50 שנה להתחיל
להבין. לא, אבל את זה עושים עכשיו, ואוקיי.
לא, לא עושים, לא. תשמע, באמת, אני מאוד מעריך אתכם, אני מקשיב לתוכנית שלכם ברוב הימים. ואני אוהב לשמוע אתכם משני הצדדים. אבל שאומרים עושים עכשיו, הממשלה, הצבא שלנו, סליחה, לא הממשלה, כוחות הביטחון שלנו עסוקים בדרום מאוד, ועסוקים לא פחות בצפון.
לא, מה שהתכוונתי, מה שהתכוונתי, זה שאחרי מה שקרה, הצהל עכשיו אנחנו מכים בהם מאוד חזק והם משלמים את המחיר. אנחנו צריכים להגיע למצב ביהודה ושומרון שהם לא עושים את המכה, את האירוע הזה, שהם לא נותנים לנו מכה.
והמטרה הזאת תושג אם ייתנו מכה מספיק חזקה כדי לשנות את התודעה בצד השני.
איזה מכה? איזו מכה?
אתה מדבר עכשיו כל הזמן על עזה, נכון?
לא, הוא מדבר על יהודה ושומרון.
לא, אני מדבר על יהודה ושומרון.
מה, איזה מכה? איזו מכה? איזו מכה אתה חושב שצריך לתת?
אני אומר להביא, כן, שלחו פלוגה של טנקים, שימו אותה לידינו. לא לראות כדור על כדור. אתה יודע, אנחנו מקבלים הודעות, התושבים ביישובים, בוצע ירי הרתעתי מצדנו כתגובה לירי שבוצע לגדר של היישוב הזה או היישוב אחר. ירי הרתעתי, הברחתם אותם, אתם צריכים להוריד פגז, להרים אותם באוויר ולחתוך אותם למיליון חתיכות, שיפזרו אותם כמו פאזל. מי שיורה לכיוון שלנו, שיפזרו אותו כמו פאזל.
אתה צודק? אתה צודק?
אני יש לי ילדים, יש לי חייל בצבא כבר, ויש לי ילדים שהולכים להיות חיילים. אם אנחנו לא נדאג לאנשים האלה, לילדים האלה,
טוב, זו אמירה שכולנו מתאחדים סביבה, אבל אני קודם כל שני דברים רציתי להגיד לך. אחד, אולי באמת הגיע הזמן שנבחר לממשלת ימין על מלא שתעשה את כל הדברים האלה, ושתיים, אני לא, תשמע, צהל פועל כל לילה ביהודה ושומרון, במחנה הפליטים הזה, במחנה הפליטים ההוא, כולל פעולה לפני כמה ימים בג'נין עם לא מעט הרוגים בצד הפלסטיני. יש לדעתי, מתחילת חרבות ברזל, יש באזור 250 או 300 פלסטינים הרוגים ביהודה ושומרון. עכשיו, מכיוון שאין ביהודה ושומרון תשתית של חמאס, אין, יש בודדים. השאלה היא, מה, הפשיטה הגדולה עם הטנקים, לאיפה נוסעים, מה עושים?
לא רוצה שיפלשו פנימה, שיעמידו קו הגנה אחד, שכשאחד ירים M16 אקדח קפצוני ומכוון כנה לכיוון שלנו, שיפזרו אותו. ממש יפזרו אותו.
טוב.
תגיד, מה דעתך על האפשרות של הקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון?
להגיד לך את האמת, כמו שאמרת, אני גר 6 שנים בבת חפר, אני מעולם לא הגעתי לאף אחד מהיישובים האלה, לא מעניין אותי שום דבר שם.
איפה?
אני מקווה שאם, בכל, נקרא לזה שטחי הרשות. בסדר?
לא, זה לא שטחי הרשות. ביהודה ושומרון אתה מדבר.
ביהודה ושומרון יש לנו מספיק אנשים, יישובים משלנו שאסור להפתיר אותם. אסור להפתיר אותם, צריכים לעשות חישוב, אם רוצים להקים שם מדינה פלסטינית, שיעשו הסדר כזה שידאג לאנשים שלנו שנמצאים באזורים האלה, שידאגו להם, לא כמו שדאגו לאלה שפינו מרצועת עזה. האנשים האלה הקימו את החיים שלהם ובנו.
בקיצור, אתה לא מצטרף לתבלה של ינון לפי התכף ומיד מישהו הולך לקמדה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון? לא, כאילו זה על הפרק, כאילו יש פה איזה מישהו, אפילו גדעון לוי, שכן, אולי גדעון לוי, כן, לא חשוב.
אתמול יאיר לפיד אמר שזה לא ירד מהפרק.
פתרון שתי המדינות, כפתרון עקרוני, לא ירד מהפרק לצערנו. נכון, אבל הסיכוי שאפשר להקים מדינה פלסטינית, במצב הנוכחי או בעתיד הנראה לעין, הוא אפס.
שתהיה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. עדיין אתה מדבר על אפשרות?
אני לא... אין שום אפשרות שתהיה מדינה פלסטינית
אבל
מדינה
רגע
ושומרון.
אמרת את זה
לא, אמרתי שברמה העקרונית
כן.
לצערי הרב יהיה מאוד קשה לשכנע את העולם באיזשהו עיקרון אחר בתכלס.
אני לא משכנע את העולם חברים,
אני נכון, ואני גם לא מנסה לעשות
לו.
את זה
הצד השני לא רוצה את זה, הצד השני לא מרגיש לא, שכדאי לו מספיק.
גד, הסיפור הוא פשוט, כדי לנסות ולהשכיח ממך ומאיתנו את האפסיות הנוכחית של ההנהגה של נתניהו, מאיימים עליך עכשיו מדינה פלסטינית. אבל לא תהיה מדינה פלסטינית, אפשר להתקדם.
אתה הרגע אמרת שזה יהיה לי נשאר.
אינון, אינון, בסדר, הרגע אמרתי ואני גם פירקתי את הצבא וסירבתי, ומה שאתה רוצה, מה שתגיד, אני אחתום
למטה. תמכת באוסלו, תמכת בהתנתקות, אתה תומך בפני הקמת מדינה פלסטינית.
כן, זה הכל, ולכן החלטתי להתפטר ולקבל אחריות על כל זה.
גד אוחיון, גד אוחיון, תודה רבה, תושב בת חפר, תודה שדיברת, תודה שדיברת איתנו, תודה, תודה. שלום דינה בלומנקרנץ.
שלום, שלום.
מה שלומך?
אני, קשה לי לענות מה שלומי בימים אלה, אבל אני אענה ביהיה בסדר.
איפה את?
אני במקור, אני שדרותיק, ואנחנו מפונים למלון בתל אביב. אז כרגע אני בתל אביב.
ואנחנו קראנו לך בעקבות איזה פוסט שכתבת שהבועה תל אביבית, הבועה תל אביבית לא מה שחשבנו, עיר מחבקת, עיר זה, מזכיר לי כשאני הגעתי לניו יורק וכולם אמרו איזה עיר קרה וצוחה, תיפצע באמצע הרחוב, אף אחד לא יזוכה, בדיוק הפוך. אז תספרי על החוויה תל אביבית.
אוקיי, אז אני יכולה לדבר במשפט או שתיים על המבצעים הקודמים. גרנו בדרום, אז לימדתי גם במרכז, וכשהייתי נוהגת למרכז אני אומרת וואלה, זו מדינה אחרת. אנחנו בדרום, מלחמה, אזעקות, רצים לממד, ובתל אביב עולם כמנהגו נוהג. המלחמה הזו, אנחנו מתארחים כאן, תל אביב חיפה אותנו במלון, אין ממש הרגשה, נותנים לנו להרגיש.
איזה מלון?
הכי בבית, אנחנו בקראון פלאזה.
אוקיי.
ובאמת, מהמנכ״ל עד אחרון העובדים, מגיע להם כל המחמאות ולהגיד להם תודה רבה רבה. אנחנו נכנסים פה לחנויות, מדברים, או אתם מסדרות, וואו, ברוכים הבאים, אתם צריכים עזרה, אנשים שאני לא מכירה. אנחנו בעלי רץ, אני עושה הליכות בטיילת, פוגשים אנשים, מדברים, אני סתם יושבת בספסל מול הים, יושבים לידי, מתפתחת שיחה, איזה יופי, מאיפה אתם? אתם צריכים עזרה? מה אתם צריכים? רק את אנשים שאני לא מכירה. אז אני רוצה להגיד לתושבי תל אביב, באמת, תודה רבה על החיבוק, ממש תודה.
תגידי, יש לכם תאריך חזרה כלשהו?
הכל שמועות, אנחנו לא יודעים. אני כרגע גם לא, אני מתחילה ללמד בשבוע הבא.
את מורה?
אני מרצה במכללת ספיר.
וספיר חוזרים ללמוד?
חוזרים ללמוד, אני מלמדת במרכז הטכנולוגי בבית ספר להנדסאים.
רגע, הם ילמדו בספיר במתקן שלהם?
לא, 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 אנחנו נלמד בצורה מכוונת.
הבנתי.
בזום, אבל נחזור לסוג שגרה, אני מקווה שזה קצת ירגיע אותי השגרה.
אני דווקא רוצה לשבח את הטכניון שהודיע שהוא דוחה שוב את פתיחת שנת הלימודים בשביל המילואימניקים, כי זה...
כן, נכון, זה יהיה קשה נורא.
יש פה איזשהו קטע בעייתי שיש עדיין הרבה מילואימניקים, ואיך הם ילמדו?
אתה צודק, אתה צודק. כל השיעורים יהיו מוקלטים. בסמסטר ב' יהיה שעות רק למילואימניקים. אני מקווה שעד סמסטר ב' כבר לא יהיו במילואים. אנחנו נעשה את הכל כדי לעזור להם.
תגידי, אם מחר, במצב הנוכחי, שאין שום התפתחות, לא הרגנו את סינואר וכאלה, הממשלה אומרת, אוקיי, אתם יכולים לחזור לסדרות, את חוזרת?
וואו, אני אגיד לך, אני רוצה להגיד לך משהו. היינו בסדרות כמה פעמים. בבית אני מרגישה בטוחה, כי אני יכולה להיכנס לממד ב-15 שניות. ברחוב... אנחנו יצאנו מסדרות ביום ראשון. אנחנו נסענו ברחוב שהיו בו מחבלים. לא ראיתי מחבלים, אבל שמעתי כן. יריות. שמעתי יריות, ופשוט נסענו כדי לצאת. בכביש 34 היה סגור, אז היה צריך לצאת מהצד האחורי, מ-232. אני הולכת פה בתל אביב, אני שומעת את הפאק של האקזור של אופנוע.
את עדיין לחוצה.
אני לחוצה, אני עוד שנייה מתעלפת.
בכל מקרה,
מאיפה העירייה?
אני שמח לשמוע שטוב לכם ושמקבלים אתכם יפה בתל אביב, והכרת הטוב שלך היא יפה ומכובדת, ותודה שדיברת איתנו, דינה בלומנקרנץ. תודה, תושבת שדרות שמתארחת בתל אביב, תודה.
אני אמא של יותם, אני רציתי להגיד לכם שאני מאוד אוהבת אתכם, ושאני מחבקת אתכם פה מרחוק, ואני יודעת שכל מה שקרה זה בכלל לא באשמתכם. באשמת אף אחד חוץ מהחמאס, אני מבקשת לשמור על עצמכם. כולנו זקוקים לכם בריאים, ואל תהססו לרגע אחד. אם אתם רואים מחבל, אל תחשבו שאתם רק, אתם חטוף בכוונה, אתם צריכים להגן על עצמכם, כי רק ככה אתם תוכלו לשמור עלינו. ובהזדמנות הראשונה אתם מוזמנים לבוא אלינו, ואנחנו רוצים לראות אתכם בעיניים שלנו, ולחבק אתכם ולהגיד לכם שעשיתם, כמה שזה כואב להגיד דבר כזה, ועצוב, זה היה הדבר הכי נכון כנראה באותו רגע. אף אחד מאיתנו לא שופט אתכם ולא כועס. מביאים אתכם מאוד מאוד.
קצת פוחד לבד בחושך, כל אחד קצת בודד בתוך החושך, שום דבר באמת רק טיפה לא שקר, תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור. מחשבות לא טובות באות בחושך, לא מרפות, לא עוזבות אותך בחושך, על רוחות ושדים ודברים מפחידים, תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור.
נגיד תודה לשר פלסנר ואסף נבו שערכו והפיקו, לבני שאולסקי שהיה אחראי על השידור, לאורחים הדיגיטל מיכל קדוש, רעות מתתיהו ארגון ועמיתי דויק.
תודה.
תודה בן.
תודה רבה.
שיהיה לכם סוף שבוע נעים, גוד שבס.
גם אני לעצמי, גם אתה על רוחו ושידים מפחידים, תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור.